כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כיתוב, חף ג' במנחם אב תשע"ז, מסכת סנהדרין, דף למד. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, הערה שנגענו כבר במהלך השיעור אתמול. דייני בית הדין חייבים לדון דין אמת לעמיתו, ולפיכך עליהם לפקוח עין על העדים, על בעלי הדין ועל כל פרט ופרט העשוי לגלות על פגם במיימנות העדים או בעלי הדין. מעשה ביהודי אחד מיהודי וילנה, שנתפלו אליו אנשים רשעים והעלילו על ביתו עלילות שווא, עד שבית הדין נטה לגזור על בעלה לגרשה. הלך האיש והשיח את צערו לפני הגאון מווילנה. אמר לו הגאון מווילנה, אוכל לעזור לך רק אם הדיינים והעידים יבואו לבית מדרשי וישובו להעיד בפניי. וכך נעשה ונערך מושב בית הדין בפני הגרא. העידים העידו בזה אחר זה, וכשגמרו להעיד נזף בהם הגאון מווילנה, עד שפניהם חפו והודו העידים כי שקר דיברו. לדייני בית הדין גילה הגאון כי הוא הבחין שדברי העד השני טעמו להפליא את עדותו של הראשון. ולשון שני העדים הייתה זהה. סביר להניח כי אף אם שניהם ראו את המעשה, כל אחד מהם יספר בסגנונו האישי. אין זאת, אלא שהם תיאמו את העדות ביניהם ורמאים הם. ואכן הטור בחושן משפט סימן כוח מביא בשם הירושלמי, כי כאשר רב היה יושב בדין, כשהיה רואה עדים שהיו אומרים עדותן מכוונים בלשון אחד, היה חושש שמה משקרים ובעיצה כיוונו לשונם אחת והיה חוקר ודורש אותם. אבל אם לא היו אומרים ממש בלשון אחד, אלא זה אומר בכו וזה אומר בכו, רק שתהיה עדותה מכוונת בלא החשה, לא היה דורש כל כך. מפי השמוע מוסיפים כי הגרא ציין כי דין זה מדויק ממשנתנו האומרת שלאחר שבדקו עד אחד בודקים את העד השני, ואם נמצאו דבריהם מכוונים, נושאים ונותנים בדבר. לכאורה המילה נמצאו מיותרת. מה היה חסר לו היה כתוב עם דבריהם מכוונים? אין זאת אלא משום שהמילה נמצאו מרמזת לכך שעדים קשרים למהדרין הם אלו אשר עדותיהם אינם תואמות לחלוטין, ועל בית דין למצוא את הדמיון ביניהם. על עדים אלו אומרת המשנה שטובים הם. לעומת זאת, עדות מסוג זה שנאמרה לפני הגרא, כה תואמת היא, עד שהדבר בולט לעין ואין צורך למצוא דמיון בעדויותיהן. עדים שכאלו, יש לבדוק אחריהם היטב, ולכן הדברים נתגלו. זוהי ההערה שלנו, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, וכעת בשמחה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש, ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוינו אליי, ולא אבותיי שלא יערה דבר תקלה לידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול. ואתמול את סיימנו ללמוד את דף חפתת ממסכת סנהדרין, שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות פעם נוספת ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מי נקרא שונא של אדם שפסול להעיד לו? והתשובה כל שלא דיבר עמו ג' ימים מחמת איבה. שאלה שנייה, מדוע דורשת הברייתא ולא מבקש רעתו לעניין שופטים? והתשובה, משום שסמוך לפסוק הזה כתוב ושפטו העדה האמור בשופטים. שאלה שלישית, המסקנה כיצד מאיימים על העדים והתשובה אומרים להם שעדי שקר, אפילו הסוחרים אותם מזלזלים בהם. שאלה רביעית, מתי בית דין לא טוענים אפילו בדיני נפשות ומדוע? והתשובה, במסית לעבודה זרה משום שנאמר בו לא תחמול ולא תחסה עליו. שאלה חמישית, מדוע כל מסית אינו יכול לטעון דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים? תשובה בתוספות שאומר, בזה שהתורה צוותה שלא להסית הרי גילתה בכך שאינו יכול לטעון זאת. שאלה אחרונה על דף חפתת, המודה בפני עדים שהקרקע של חברו ולא עשו קניין, האם כותבים שטר על כך? התשובה, מימר אמר שאין כותבים, מרזותא אמר שכותבים, לפי שקרקע אינה זקוקה לגבייה בשונה ממטלטלין, שבא לגבותם על ידי השטר. ולהלכה, כותבים. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לשיר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חפתת, ממסכת סנהדרין. וכעת מוריי ורבותיי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, חף ג' במנחם אב תשע"ז, ניכר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הדף השלושים, דף למד, ממסכת סנהדרין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף חפתת עמוד ב', טוב שורות לפני סוף הדף, 17 שורות לפני סוף דף חפתת עמוד ב', מן המילים, עודה במטלטלי, וקנו מידו. מן המילים הללו, בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לעיל למדנו, שכשהלווה עודה בפני עדים ולא אמר להם, כתובו ולא קנו מידו, אין כותבים שטר על הודעה זו. מחלקת כעת הגמרא, בין מטלטלי לקרקעות בזה. אומרת הגמרא, הודה במטלטלי, אדם שהודה בפני העדים שחפץ פלוני שהיה בידו היה שייך לפלוני, ואם כן הוא מחויב לשלם את שוויו, וקנו מידו בקניין סודר על הודעתו, כותבים העדים את ההודעה בשטר, שכן סתם קניין לכתיבה עומד. ואם לאו שלא קנו מידו, אין כותבין. אבל אם הודה במקרקעי, שקרקע פלונית שהוא מוחזק בה שייכת לתובע, ולא קנו מידו על הודעתו, מסתפקת הגמרא מהי, מה הדין? האם העדים כותבים שטר על הודעת קרקע או לא? מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין הזה. המימר אמר, אין כותבים, שאם יכתבו שטר יכול להיגרם מכך נזק למודה, שכן ייתכן שלאחר הודעתו הוא יקנה את הקרקע בלא עדים, ואם למוכר יהיה שטר, הרי הוא יוצא ממנו את הקרקע שקנה. כך מסביר היד רמה. ומר זוטרה אמר, כותבים, שהרי קרקעות אינם צריכים גבייה, ומיד כשנתבע הודעה, הרי הקרקע ברשות התובע ואין השטר בא, אלא לגילוי באלמה של מי הקרקע. והמודה אינו מתחייב יותר מחמת השטר ואין לו נזק בכתיבתו. אבל כאשר מודה בחפץ של מטלטלין, שאף לאחר ההודעה, זהו רק חוב שחייב הנתבע לשלם את שוויו לתובע, והוא מחוסר גבייה, והמודה ינזק אם הגבייה תעשה על ידי שטר, כי עד עכשיו זה היה מלווה על פה, ואם יכתבו את זה, זה יהיה מלווה בשטר, וייתכן שמעדיף הנתבע שהחוב יישאר בגדר מלווה על פה, לכך הם כותבים שם שטר ללא ציוויו המפורש. אומרת הגמרא למסקנה, והלכת הכותבין הודעה בקרקע, גם אם לא היה קניין על ההודעה. מספרת הגמרא רבינה איקלה, רבינה הזדמן למקום ששמו דמריה, אמר לי רב דימי בר רבונה, מדמריה לרבינה, מטלטלי ואיתניו בעיניו. מהי? אדם שהודה שחפצים מסוימים שנמצאים בידו בשעת ההודעה, הם עצמם של התובע, מה הדין? האם כותבים העדים הודעה זו, אף אם לא היה קניין, או לא? האם נאמר שמאחר החפצים הללו קיימים בשעת ההודעה, הרי הם ברשות התובע בכל מקום שהם ודינם כדין קרקע, שכותבים שטר אף בלא ציוויו של המודה, או... שמה אין כותבין, שכן אם החפצים הללו יישברו, יתחייב לשלם רק את שוויים, ואם כן דינם כהלוואה, שיתכן ורצונו של המודה הוא, שחוב זה יהיה בגדר של חוב על פה, ולא בשטר. אמר להישיב רבינה לרבדים מהחפצים הללו כמקרקע ידמו. לקרקע הם דומים, שהרי הם ברשות הבעלים מיד בהודעתו, ולכן כותבים הודעה זו, גם אם לא היה בזה קניין. אבל שאמר כיוון המחסרי גובה הנה, כיוון שהמטלטלין מחוסרים גבייה, כלומר, כיוון שהם עדיין ברשות המודה, יש לחשוש שמה יישברו והתחייב לשלם את דמיהם, ואין נוח לו שיהיה חוב זה כמלווה בשטר. ולכן לא כותבים הודעה זו אם לא היה קניין. אומר היד רמה זה דווקא באופן שהם חסרים גוביינה. אבל אם הם אינם חסרים גוביינה, כגון שהם ברשות הרבים או ברשות שאינה של אף אחד מהם, כן כותבים. דנה הגמרא מה הדין בשטר הודעה שלא ידוע אם נעשה בציוויו של המודה. האי אודיטה, מעשה בשטר הודעה שהיו חתומים עליו שני עדים דלא אבי כתוב בה, אמר לנה, כתבו וחיתמו ואבו לי. לא היה כתוב בשטר, אמר לנו הלווה לעדים, כתבו את ההודעה, וחיתמו ותנו לו למלווה את השטר. ואם כן יש מקום לומר שנכתב השטר הזה שלא מדעת המודה. הבאי ורב עד אמרי תרוויו, אמרו שניהם, היינו דרש לקיש, אופן זה נכלל בדינו של רש לקיש. במסכת כתובות דף יוטט עמוד א', וכן במסכת בבא בתרא דף קנ"ה עמוד א', ואמר רש לקיש חזקה, שאין העדים חותמים על השטר של המכירה, אלא אם כן נעשה המוכר, גדול יותר מבין 20 ואין לך חשש שמא היה קטן מ-20 שנה ומחר נכסים שנפלו לו בירושה, שבאופן זה המכר בטל. כי נאמר שם בגמרא במסכת בבא בתרא, שעד גיל 20 לא נותנים ליורש למכור את הנכסים שנפלו לו בירושה, שכן דעתו של קטן קרובה לגבי כסף. אם מראים לו כסף הוא יכול להעריך את שווי הנכסים שלא טרח בהם פחות מהאמת ולמכור בזול. ואם מחר מכרו בטל. ובוודאי השטר הזה נעשה בקשרות. אותו דבר גם כאן, כיוון שיש שטר ושני עדים אינם רשאים לכתוב ללא רשות המודה. הרי זו חזקה שנעשה בקשרות, כלומר על פי דעת הלובל, ששכח הספר, לכתוב זאת. מתקיף לה רב פאפי, והיא תימה, ויש אומרים שהקשה זאת רבונה ברי דרב יהושע, מי כמידי, דאנה לא ידינן וספרי דווי דינה ידי? האם יש דין שאנחנו הדיינים איננו בקיאים בו, וסופרי הדיינים בקיאים בו? והרי יש הרבה דיינים שאינם יודעים את הדין שהודה בפני שניים ולא קנו מידו, אין כותבין? ואם כן קל וחומר שיש לחשוש שהסופר לא ידע את הדין הזה וסבר שמותר לכתוב הודעה שכזו. ואם כן יש לחשוש שמה, אכן לא ציווה הנתבע לכתוב ונכתב השטר שלא מדעתו. דוחה הגמרא את הקושייה ואומרת שהעילינו לספרא דאביי שאלו דין זה לסופרי בית דינו של אביי וידי, והם ידעו את הדין שאין כותבים הודעה בפני שניים שלא היה עם הקניין, וכן שאלו את הדין הזה לספרי של בית דינו של רבא וידי, וידעו אף הם את הדין הזה. דנה הגמרא בשטר הודעה שלא היה כתוב כראוי. האי יודיתא, מעשה בשטר הודעה שלא היה כתוב בנוסח זיכרון עדות, שהוא הנוסח של שטרות הנכתבים על פי עדים, אלא דעה וכתב בית דוחן פתגמי, היה כתוב בו זיכרון דברים, שהוא הנוסח של שטרות הנכתבים על פי דיינים, וכל לישנה דבי דינה. וכן היה כתוב בשטר את כל הנוסח של שטרות שרגילים לכתוב בשטר הנעשה על ידי בית דין. ואם כן, אין מדובר שראו העדים את ההודעה וכתבו שטר זה בציווי הלווה. וגם המלווה מודה שלא נכתב השטר בציווי הלווה, אלא שהוא טוען שהלווה הודה בפני בית דין, ואם כן אין צורך בציוויו, כי לבית דין יש רשות לכתוב שטר שלא מדעת הלווה, כאמור לעיל בדף חפתת עמוד ב'. אבל בשטר הזה לא היו שלוש חתימות אלא רק שתיים, ולא אבי לא היה כתב בה במותה ותלת האבינה וחד ליטוי. לא נאמר בשטר הזה שבמושב שלושה היינו והאחד איננו, כמבואר במסכת כתובות דף חב ב' עמוד א', שכך כותבים הדיינים כאשר ישבו שלושה דיינים לקיים שטר, ומת אחד מן הדיינים קודם שחתמו על קיום השטר. כאשר מתקיים השטר רק בשני דיינים, הנוסח שהיו רגילים לכתוב במוטב תלת האבינה וחד ליטוי, ישבנו שלושה, ובחתימה החסר אחד. ואם כן, גם במקרה שלנו צריך לכתוב שישבו שלושה דיינים לקבל הודעה, ומת אחד מהם לפני שהספיק לחתום. מכיוון שלא כתוב כך, יש לחשוש שמה נכתבה אודיטה הזו רק על פי שני דיינים. סבר רבינה למימר, חשב רבינה לומר, היינו דה ריש לקיש, שגם באופן זה נכלל דינו של ריש לקיש, שחזקה על העדים שלא חתמו על השטר, אלא אם כן נעשה כדין. הוא הדין גם כאן. חזקה שהדיינים חתמו על השטר, דנו בו כדת משה וכהלכה, כלומר בשלושה דיינים, אלא שלא הספיק אחד מהם לחתום עד שמת, ושכחו לכתוב במוטפטלטה, אבינה, וחד ליטוי. אמר לרב נתן ברמי לרבינה, אחי אמרינן, כך מקובלים אנו משמי דרבה. משמו של רבה, כל קיאי גבנה, חיישינן לבית דין טועין. בכל אופן כגון זה, אנחנו חוששים שבית דין טעו, וסברו שרשאים שני דיינים לדון, ובעצם לא היו שלושה דיינים בכלל. רב נחמן בר יצחק מבאר שיש אופן שהודיתה כזאת תהיה כשרה. אמר רב נחמן בר יצחק, היא כתב בה, אם כתוב בה הודיתה שהיא נכתבה על ידי בית דינה, תו לא צריך, שוב, אין צריך לכתוב במוטב תלתה. שכן, גם אם הם סבורים ששניים רשאים לדון, מכל מקום הכל יודעים ששניים אינם קרויים בית דין, אלא רק שלושה. ואם כן, כיוון שכתוב בשטר בית דינה, ודאי שהדין היה כראוי בפני שלושה דיינים. מקשה הגמרא על דברי רב נחמן בר יצחק, ודילמה בית דין חצופו. אולי מה שכתבו בית דינה, שכתבו שזה נעשה בפני בית דין, כוונתם הייתה לבית דין חצוף שהוא ששני דיינים. ואמר שמואל, שרי לאיל, בדף ג' עמוד א', אמר שמואל, שניים שדנו דיניהם דין, אלא שנקראו בית דין חצוף, כי עברו על תקנת חכמים שיש לדון בפני שלושה דיינים. ואם כן, גם הלשון בית דינה עדיין לא מוכיח שהיו כאן שלושה דיינים. ותרץ את הגמרא, מדובר דכתב בי, כתוב בשטר בית דינה דרבנה אשי, בית דינו של רב אשי. ונוקט את הגמרא רב אשי, שכן בית דינו היה בית דין הראשי בזמן שנסדר התלמוד הבבלי, ובימיו נאמרו הדברים הללו ונכתבו בגמרא, כך אומר אשי. והם ודאי יודעים שאין שני דיינים קרויים בית דין, ואם כן, כיוון שכתוב בשטר בית דינה, ודאי שהיו שם שלושה דיינים. שואלת הגמרא, ודילמה רבנן דבי רב אשי כשמואל סבירה להו? שם החכמים בבית מדרשו של רב אשי סוברים כשמואל וקוראים גם לשני דיינים בית דין. אין כוונת הגמרא להקשות שהם סוברים ממש כשמואל, שהרי שמואל אינו מתיר לכתחילה וקרא להם בית דין חצוף. והחכמים בבית מדרשו של רב אשי ודאי אינם חצופים לעבור על תקנת חכמים. אלא כוונת הגמרא בקושייה, שמה הם סוברים כשמואל ששניים שדנו דיניהם דין, אבל הם מתירים לכתחילה. תרץ את הגמרא, מדובר דכתיב בו, הוא כתוב בשטר, ואמר לן רבנה אשי, ואמר לנו רב אשי לכתוב שטר זה, וכיוון שהוא היה שם, ודאי הוא לא ציווה לפחות משלושה דיינים לכתוב. ואם כן, באופן זה השטר כשר, גם אם לא כתוב בו, במוטב תלתה. רשי מסביר שרב אשי בוודאי לא טעה לפסוק שמואל, שהרי אין הלכה כמותו. ויהיה הגמרא ברייתא מבארת אופנים נוספים שלכאורה יש הודעת בעל דין, אבל הודעה זו אינה מתקבלת. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שמופיעה בתוספתא. אדם שמת והניח יתומים ואמר להם ליתומים, אדם אחד אני ראיתי את אביכם, שהתמין מעות בשידה, עגלה של עץ מוקפת מחיצות כעין קופסה ורוכבים בה אנשים ונשים, או בתיבה או בקופסה ומגדל או במגדל, כעין ארון העשוי מקרשים המסודרים זה על זה בתבנית מגדל. אז האדם הזה אומר ליתומים, אני ראיתי את אביכם שהתמין מעות בשידה, בתיבה ובמגדל. והוא מוסיף ואומר, אביכם כשהתמין מעות אילו, אמר של פלוניהם, או שאמר של מעשר שניין. בשנה הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית, נוטריקון של עבדה, שנות עבדה, א' ב' ד' ה', למניין שנות השמיטה, לאחר שיפריש מגדולי הארץ תרומה ומעשר ראשון, צריך להפריש עשירית למעשר שני, לעלותם ולאוכלם בתארה בין חומות ירושלים. אם אינו יכול לעלותם, צריך לבדותם על מעות, ולעלות את המעות לירושלים ולקנות בהם דברי מאכל ולאוכלם בקדושת מעשר שני. אומר אותו אדם, הכסף המצוי בשידה תיבה ומגדל שניח אביכם, זה של מעשר שני. אז הדין הוא שאם המעות תמונות בשידה תיבה ומגדל הנמצאים בבית של היתומים, לא אמר העד כלום והמעות הם של היתומים. אבל אם היו המעות תמונות בשדה, דבריו של העד קיימים והמעות הם של פלוני או של מעשר שני. ורר את הברייתא, כללו של דבר שעל פיו קובעים אם העד נאמן או לא, כל שבידו ליטלן, כל מקום שביד העד ליטול את המעות ממקומן כגון שהם בשדה, דבריו של העד קיימים. משום מה לא לשקר, יש לו מיגו, שהרי העד יכול היה ליטול את המעות משם ולתת אותם לפלוני, ואם כן, היה נאמן במיגו. אבל התוספות ראש מקשה לגבי מעות מעשר שני, איזה מיגו שייך לומר לגבי מעות מעשר שני? שאין לומר שהיה יכול לעלותם לירושלים ולאוכלן שם, שהרי לא היה גוזל ממון של אחרים כדי לקיים את דברי המת. ואין לומר שנאמן במיגו שהיה נוטלן ונותנן ליתומים ואומר להם, אביכם, הפקיד בידי מעות אלו שמעשר שני, משום שאם הוא נאמן בזה, יש להאמינו גם כשהמעות תמונים בבית, שהרי ממה נפשך חייבו להחזיר להם את המעות שאביהם הפקיד בידו? ואם ירצו, אינם צריכים להאמינו, ואם כן אין חילוק בין אם המעות בידו או לא, והראש נשאר בצריך עיון. חוזרים אל הגמרא, אל כללו של דבר שעל פיו קובעים אם העד נאמן או לא, כל שבידו ליטלן, כל מקום שביד העד ליטול את המעות ממקומן, כגון שהיו בשדה דבריו של העד קיימים, יש לו מיגו, ולכן הוא נאמן. אבל אם אין בידו ליטלן, כגון שהם בביתם של היתומים, לא אמר העד כלום, כיוון שאינו אלא עד אחד ואינו נאמן ללא מיגו. אומרת הגמרא, הרי שראוי יתומים את אביהן שהתמין מעות בשידה, בתיבה ומגדל, ואמר להם מעות אלו של פלוני הן או של מעשר שני הן, אם כמוסר, אם נראה להם שאמר אביהם את הדברים הללו באמת כמצווה להם. דבריו קיימים, חייבים הם לקיים את דבריו, שרי מצווה לקיים את דברי האמת, כאמור במסכת כתובות דף עין עמוד א', וגם אם היה בריא כשאמר זאת. ואם נראה שאמר את דבריו כמערים, שכוונתו הייתה שבניו יחשבו שהמעות אינן שלו כדי שלא יתלו את המעות בחייו, או כדי שלא יחזיקו כעשיר ויוסיפו בהוצאותיו, לא אמר כלום והמעות של היתומים. וגם באופן שאינו מוסר ואינו מערים, אנחנו אומרים שכוונתו להערים ושלא להסביע את עצמו, וממילא המעות שייכים ליתומים. אומרת הגמרא, הרי שהיה יתום מצטער על מעות שהניח לו אביו, שיודע שהניח לו אביו מעות, אבל לא אמר לו אביו איכן הם. ובא בעל החלום, אסר אמרי חלומות בלילה, אילו אסמה כותב שמדברי הטור נראה שאביהם התגלה להם בחלום ואמר בחלומו, כך וכך מעות הן במקום פלוניהן, אבל של מעשר שניהן, ואכן מצאו שם היתומים, או מצא יתום את המעות באותו מקום, זה היה מעשה, ואמרו חכמים, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, ואין המעות של מעשר שני, ויכול להשתמש היתום בהם כרצונו. ואף על פי שבעל החלום כיוון למניין המעות ולמקומם, אם כן יש לומר שהוא נאמן גם על מהות המעות, מכל מקום, כיוון שאין חלום בלא דברים בתהילים, לפי שכוח הדמיון פועל באדם, וכשרואה בחלומות דבר אמת, הדמיון פועל ומוסיף דברי שקר, אנחנו אומרים שמה שאמר לו שזה של מעשר שני, הם הדברים בבתהילים. לכאורה קשה מה החידוש במעשה הזה, הרי התבהר לאל שאפילו עד אחד אינו נאמן על מעות שנמצאו בבית, ובוודאי שחלום אינו עדיף מעד אחד. תרץ החידושי הרן, שהגמרא מחדשת שדברי חלומות לא מעלין ולא מורידים, אף שחלום הוא אחד מ-60 בנבואה, כאמור במסרת ברכות דף נ"ז עמוד ב', ואף שיש רגליים לדבר שהחלום הוא אמת, שהרי הוא הודיע לו כמה הם המעות ואיכן הם, בכל אופן פוסקת הגמרא, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שניים הדיינים אומרים זכאי ואחד אומר חייב, זכאי. בררת הגמרא מכתב איך יכת ובאיזה נוסח כותבים את פסק הדין, והגמרא עוסקת באופן שביקש אחד מבעלי הדין שיכתבו לו את הפסק, ובזה נחלקו באיזה לשון יש לכותבו, אבל כשאינם מבקשים מבואר במשנה שהגדול שבדיינים אומר, איש פלוני אתה זכאי, אינו רשאי לומר מי מהדיינים מחייב, כך אומר המאירי. אם כן אומרת הגמרא, באיזה נוסח כותבים את פסק הדין, באופן שנחלקו הדיינים ונפסק הדין על פי הרוב, מבארת הגמרא, רבי יוחנן אומר, כותבים רק איש פלוני זכאי ואין מזכירים שנחלקו הדיינים. ריש לקיש אמר, כותבים פלוני ופלוני הדיינים מזכין את הנתבע, ופלוני מחייב. רבי אלעזר אמר, כותבים מדבריהם של הדיינים נזדקה פלוני הנתבע, שמנוסח זה משמע שכן נחלקו הדיינים וזיקו כדעת הרוב, אבל אין מפרטים מחייב ומי פטר. נשאלת השאלה על שיטת ריש לקיש, הרי במשנה ליל בדף כ"ט עמוד א' למדנו, ומניין לך שיצא הדיין לא יאמר לבעל הדין אני מזכה וחבריי מחייבים, אבל מה יעשה שחבריי רבו עליי? ועל זה נאמר הולך רכיל מגלה סוד, אם אמנם כותבים את שמות המזכים והמחייבים, איך אמרה המשנה שזהו סוד שאין לגלותו, הרי בוודאי התגלו הדברים. יש לומר שהמשנה דיברה באופן שכל הדיינים חייבו את בעל הדין. ואמר לו אחד הדיינים, התחילה הייתה דעתי לזכותך, אבל חבריי רבו עליי. ולכן חזרתי לדעתם והסכמתי איתם. באופן זה הדיין אכן מגלה סוד. כך מסביר רבינו יונה. אומרת עכשיו הגמרא, מהי בעיניי ומה ההבדל לשלוש השיטות הללו? אומרת הגמרא, איכא בעיניי, יש הבדל בין השיטות הללו לעניין לשלומי איהו מנתא בהדאיהו. שישלם הוא הדיין השלישי שנחלק על האחרים חלקו עמם. באופן שטעו הדיינים בדין ומתחייבים הם לשלם לבעל הדין את מה שהפסיד שלא כדין על פי דינם. בזה נחלקו המוראים האם הדיין השלישי ישלם את חלקו. למאן דאמר, למי שאומר שכותבים רק זכאי ולא כותבים שנחלקו בדבר, משמע שלדעתו כל הדיינים שווים בדבר הזה, ואם כן משלם גם הדיין השלישי את חלקו, שהרי אי אפשר היה לדון בשניים, ואם הדיין השלישי לא היה מצטרף לא היה אפשר לפסוק את הדין, ונמצא שכל הדיינים גרמו בשווה לבעל הדין לשלם. למאן דאמר, פלוני ופלוני מזכין ופלוני ופלוני מחייבין. לפי דעת האומר שכותבים בפירוש שהדיין השלישי לא הסכים לפסק הזה, אלא שנגמר הדין על פי שני דיינים, הדיין השלישי לא משלם את חלקו, אלא שני הדיינים משלמים שליש כל אחד, ובעל הדין מפסיד את השליש הנותר. ולמה לא משלם הדיין השלישי? משום שהוא יכול לטעון, אם היו שומעים לו, כולם היו פטורים מלשלם. לפי הביאור הזה, גם רבי אלעזר סובר כרבי יוחנן, שגם הדיין השלישי משלם. אלא שלדעתו אי אפשר לכתוב זכאי, משום שזה נראה כשקר. שנראה כאילו כל הדיינים הסכימו לזכותו, ולכן כותבים מדבריהם נזדקה פלוני. אבל הגמרא לא חששה לבאר את שיטתו, כיוון שמיד היא מקשה ודוחה את הביאור הזה במחלוקת האמוראים. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר שכותבים זכאי, האם ייתכן שגם הדיין השלישי משלם? לימה להוי לדידי צייטיטון, אטון נמי לא שלימתון? הרי יכולו לומר להם, אם אתם הייתם מקשיבים לי ופוסקים את הדין כדעתי, הרי לא הייתם טועים ולא הייתם מתחייבים לשלם כלל, אז איך ייתכן לחייבו לשלם? אלא מבארת הגמרא את המחלוקת באופן אחר, אלא איכא בעיניו, נחלקו השיטות לגבי לשלומי אינהו מנתא דידי. האם חייבים שני הדיינים לשלם לבעל הדין את חלקו של הדיין השלישי? למאן דאמר שכותבים זכאי, משלמי. משלמים שני הדיינים אף את חלקו של הדיין השלישי, ולכן כותבים בלשון זו שמשמע שהפסק הוא על דעת כולם, כדי להודות שהדיינים שעל פיהם נפסק הדין מקבלים עליהם את האחריות של כל הדין, ובעל הדין יקבל את כל הנזק שנגרם לו. אבל למאן דאמר שאומר שכותבים פלוני ופלוני מזכין ופלוני ופלוני מחייבים, לא משל משני הדיינים את חלקו של הדיין השלישי. ולכן צריכים לכתוב בפירוש את המחלוקת שהייתה ביניהם, כדי להודיע שהדין נגמר רק על פי שניים, והם אינם מקבלים עליהם אחריות על כל הדין. ואם יתברר שטעו, אינם מתחייבים לשלם את כל הנזק, אלא רק שני שלישים ממנו. את השליש הנותר מפסיד בעל הדין. ולפי הביאור הזה ייתכן שרבי אלעזר סובר כרבי יוחנן, אלא שלדעתו אי אפשר לכתוב זכאי, משום שזה נראה כשקר. ייתכן שהוא סובר כריש לקיש, אלא שלדעתו אי אפשר לפרוט את שמות הדיינים, בגלל חשש רכילות שידע בעל הדין מי חייב אותו. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר, האם ייתכן שלדעת הסובר שכותבים זכאי, משל משני הדיינים את חלקו של הדיין השלישי? ולאמרו לי, אילב את בעדן, לא אבסה לקדין עמידי, הרי יכולים הם לומר לדיין השלישי, אם לא היית עמנו בדין, הרי לא היינו יכולים לדון, ולא היה מפסיד בעל הדין מאומה. ואם כן, אין להטיל עלינו את מלוא האחריות לשלם לו את כל נזקו. תרץ את הגמרא, אלא לא נחלקו בתשלומי הדיינים, ולדעת כולם משלמים שני הדיינים את שני השלישים שלהם, והדיין השלישי פטור, ובעל הדין מפסיד את השליש הזה. אי אפשר לחייב את הדיין השלישי על טעותם של הדיינים האחרים, כי הוא יכול לטעון, אם הייתם שומעים לי, לא היו נזקים. וכן אי אפשר לחייב את הדיינים האחרים לשלם את חלקו, משום שיכולים לטעון שלולי הצטרפות הדיין השלישי, לא היו יכולים לפסוק את הדין. ואיכא בעיניו, נחלקו השיטות, האם בכתיבת פלוני ופלוני מזכין יש איסור, משום לא תלך רכיל בעמך. רבי יוחנן אומר, כותבים זכאי ואין פורטים את שמות המזכין והמחייבים, משום לא תלך רכיל. כי אסור להודיע לבעל הדין מחייב אותו משום איסור רכילות. ריש לקיש אמר, כותבין, פלוני ופלוני מזכין, פלוני ופלוני מחייבין, משום דמחזי כשקרא, שנראה כשקר אם יכתבו רק פלוני זכאי או חייב, כי אז יהיה משמע שכל הדיינים הסכימו לאותה דעה, והרי זה שקר. ולרכילות חוששים רק במקום שאין הדברים נראים כשקר, או שסובר ריש לקיש איסור רכילות הוא רק באופן שהולך דיין לבעל הדין ואומר לו, אני מזכה אותך, אבל חבריי חייבוך, כמבואר במשנה לאל בדף כ"ט עמוד א'. אבל כל דבר שהוא מסדר בית הדין, כגון כתיבת פסק הדין, אין בו משום רכילות. רבי אלעזר, איתלי דמר ואיתלי דמר. רבי אלעזר סובר את סברתו של רבי יוחנן שחושש לרכילות, הוא גם סובר את סברתו של ריש לקיש שחושש לשקר. איל כך, כתבי אחי. לכן כותבים כך, מדבריהם נזדקה פלוני, שמשמע שלא נזדקה על דעת כולם, ואם כן אין כאן שקר. וכן הם גם לא פורטים את שמות הדיינים המחייבים, כל בעל דין, ואין כאן רכילות. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, גמרו את הדבר, היו מכניסים אותן. שואלת הגמרא, למן את מי היו מכניסים לבית הדין לאחר שנסו ונתנו בדבר הדיינים? הילה, אם נאמר שהיו מכניסים לבעלי דינין את בעלי הדין, הרי אתם קיימי, בעלי הדין כבר נמצאים בבית הדין. שהרי לא שנינו במשנה שמוציאים אותם לאחר ששמעו הדיינים את טענותיהם. ומה שנאמר במשנה, ומוציאים את כל האדם לחוץ, היינו אותם שאינם צריכים להיות בקבלת העידות, אבל את בעלי הדין אין מוצאים, אלא מקבלים את העידות בפניהם, שהרי מבואר במסכת בבא קמא דף קי"ב עמוד ב', אין מקבלים עידות שלא בפני בעל דין, וכיוון שהוצאת בעלי הדין אינה נכללת במה שנאמר, ומוציאים, וגם אחר כך לא נאמר שמוציאים אותם, אם כן מיכן צריך להכניסם, אלא אומרת הגמרא על כוחך, הכוונה שמכניסים לעידים, את העידים, כלומר בדיקת העידים הייתה לכל עד בנפרד, היו מוציאים את כל העידים האחרים כדי שלא ילמדו העידים לשקר, וכן המסע ומתן היה שלא בפני העידים כדי שלא ילמדו העידים לשקר, ומזה שאמרה המשנה שמכניסים אותם, משמע שאחרי שהעידו כל אחד בנפרד ונבדקה עידותם, מכניסים אותם שוב כדי שיעידו יחד, כיוון שאין בית דין פוסקים את הדין על פיהם עד שיעידו שניהם יחד, ולא כדעת רבי נתן, כמו שהתבהר בהמשך. שואלת הגמרא לפי הפירוש הזה כמן, כדעת איזה תנה אומרת משנתנו את הדבריה, הרי דלא כדעת רבי נתן, דתניא, שנינו בברייתא, מסכת גיטין דף למד ג' עמוד ב' וכן במסכת כתובות ובמסכת בבא בתרא, דף למד ב' עמוד א', לעולם אין עדותם של שני העדים מצטרפת עד שיראו שניהם את המעשה כאחד. אבי יהושע בן קורחה אומר, אפילו אם ראו בזה אחר זה, עדותם מצטרפת כאשר יבואר בהמשך הגמרא. ממשיכה הברייתא, וכן אין עדותם מתקיימת בבית דין עד שיעידו שניהם כאחד. כלומר שיתחיל העד השני להעיד בתוך כדי דיבור של סיום העדותו של העד הראשון. אבל אם לא העידו יחד, אין הדיינים יכולים לצרף את העדויות ולפסוק על פיהם. רבי נתן אומר, שומעין דבריו של העד הזה היום, וכשיבוא חברו העד השני למחר, שומעים את דבריו ואין צורך שיעידו יחד. ואם כן, אם כוונת משנתנו היא שמכניסים את העדים, משמע שאין די בכך ששמעו את עדותו של כל עד בנפרד. כמו ששנינו מוציאים את כל האדם לחוץ ומשיירים את הגדול שבהם ואומרים לו, אמור יחד אתה יודע שזה חייב לזה. אלא צריך שוב להכניס את כל העדים ולשמוע את עדותם יחד, והרי זה שלא כדעת רבי נתן. והגמרא נדחקת כן להעמיד את המשנה כרבי נתן, משום שבמסכת ראש השנה דף רב ג' עמוד ב', לגבי קידוש החודש, יש שם סתם משנה כרבי נתן, כך אומר תורי אבן. דוחה הגמרא ואומרת לו, ייתכן שאומנם משנתנו היא כן כדעת רבי נתן, ולעולם כוונתה של המשנה היא שמכניסים לבעלי דינים. אין צורך להכניס את העדים, שכן אין בהם עוד צורך לאחר שנתקבלה עדותם, שכן די בזה שהעידו כל אחד בנפרד כדעתו של רבי נתן. ומשנתנו כדעת רבי נחמיה היא הסובר שבשעה שהדיינים היו נושאים ונותנים בדבר, היו מוציאים את בעלי הדין, כדי שלא יישאו הדיינים פנים לאחד מבעלי הדין, ואותם כדי שלא ידע חייב מי חייב אותו בדין, כדי שיהיו הדיינים אהובים אצל בני האדם, ככה הרמב״ם בפירוש המשניות. דתניא שנינו בברייתא רבי נחמיה אומר, כך היה מנהגן של נקיי הדת שבירושלים כאשר היו דנים. מכניסים לבעלי דינים ושומעים את דבריהם ומכניסים את העדים ושומעים את דבריהם ומוציאים אותן את בעלי הדין והעדים לחוץ ונוסעים ונותנים הדיינים בדבר גמרו את הדבר מכניסים אותם. אם כן יש לומר שזו גם כוונת משנתנו ואין כוונתה שהיו מכניסים את העדים לקבל את עדותן יחד אלא היו שומעים כל עד בנפרד כדעתו של רבי נתן. מקשה על כך הגמרא והתניא שנינו בברייתא לאחר שגמרו הדיינים את הדבר מכניסים את העדים ואם כן מפורש בברייתא הזו שצריך לקבל את העדות של כל העדים יחד. רצת הגמרא, היא הברייתא הזו, היא אכן שלא כדעת רבי נתן, אבל ייתכן שמשנתנו היא כדעתו, כמו שביארה הגמרא. עכשיו דנה הגמרא בדינים שנזכרו בברייתא שהובא לעיל לגבי האופנים שמצטרפים שני העדים לעדות אחת. גוף הנשוב לעצם דברי הברייתא ונבהר אותם. שנינו בברייתא לעולם אין עדותם של העדים מצטרפת, עד שיראו שניהם את המעשה כאחד. רבי יהושע בן קורחה אומר, אפילו אם ראו בזה אחר זה, עדותם מצטרפת. מבררת הגמרא במאיקה מפלגי. במה נחלקו התנאים הללו? מבארת הגמרא היא בית אימה אם תרצה אמור שנחלקו בקרא בדרשת הפסוק. והיא בית אימה אם תרצה אמור שנחלקו בסברה. ומפרשת הגמרא את דבריה. היא בית אימה שנחלקו בספרה אם תרצה תאמר שהם נחלקו בסברה שסוברת הנקמה. שאם לא ראו את ההלוואה כאחד אלא העד הראשון אומר שראה ההלוואת מנה ביום ראשון. וחברו אומר שראה ההלוואת מנה ביום שני. איך ייתכן לצרפם? המנה דקמסי דהי לא קמסי דהי ומנה דקמסי דהי לא קמסי דהי. הרי על הלוואת המנה שמעיד העד הראשון, אין העד השני מעיד. שהרי לא ראה זאת כלל, ועל הלוואת המנה שמעיד העד השני, אין העד הראשון מעיד, ונמצא שאין כאן מנה אחד, שיש עליו שני עדים. ואידך, רבי יהושע בן קורחה סובר, שהעדים מצטרפים גם באופן זה, משום שהמנה באלמא תרוויו כמה סידי, שהרי שניהם מעידים על עניין בכללות שהנתבע חייב לתובע המנה, ואם כן אפשר לחייבו על פי העדות הזו. זאת אומרת שתנא קמא הולך אחר המנה, כלומר העדות צריכה להיות על גוף המעשה שעליו מתחייב, וכיוון שמעידים על שני מנים נפרדים, אין העדויות מצטרפות, ואילו רבי יהושע בן קורחה הולך אחר הלווה, כלומר עיקר העדות היא על חיוב הממון של הלווה, ומאחר ששניהם מעידים שהלווה חייב מנה, העדויות מצטרפות, כך מסביר זאת היד רמה. היי בית אמה אומרת הגמרא אם תרצה אמור, שנחלקו בקרא בדרשת הפסוק, טעמו של תנקמה, דכתיב לגבי שבועת העידות ספר ויקרא פרק ה' פסוק א', והוא עד או ראה או ידע. כלומר, אם השביע בעל הדין את העידים לבוא ולהעיד לו, והם נשבעו שאינם יודעים לו עדות, והם אכן ראו או יודעים לו עדות ונמצא שנשבעו בשקר, הרי הם חייבים קורבן. ולשבועה הזו קוראים שבועת העידות ודיני המפורשים במסכת שבועות בפרק הרביעי. הוכיחה הגמרא שכוונת הפסוק לשני עדים ולא לעד אחד. דהיינו שמשביע בעל הדין רק עד אחד שיבוא להעיד לו, עד פטור גם אם נשבע לשקר, שכן עדותו לא הייתה מועילה לבעל הדין, שהרי הוא רק עד אחד ועל פיו אי אפשר להקים דבר. ותניה נאמר בברייתא על הפסוק בספר דברים פרק י"ט פסוק ט"ו, לא יקום עד אחד באיש על פי שני עדים או פי שלושה עדים יקום דבר. והפסוק הזה קשה, ממשמעות מה שנאמר לא יקום עד, האם איני יודע שהוא אחד? ברור שעד זה לשון יחיד, ואם כן מה תלמוד לומר מה מלמדנו הכתוב באומרו אחד? אלא זה בנה אב, פסוק זה בנה קבע כלל לכל התורה כולה. בניין אב זה אחת מעמידות שהתורה נדרשת בהם, כי התורה דרכה לקצר ולגלות ולפרש במקום אחד, וממנו למידים לכל המקומות הדומים לו, ולכן זה נקרא בניין אב, שהמלמד הוא כאב, והלמידים ממנו הרם כיוצא יריחו. כך מסביר ההליכות עולם את המושג בניין אב. אם כן, הפסוק הזה בנה, קבע כלל לכל התורה כולה, שבכל מקום שנאמר עד, הרי כאן שניים, כוונת הפסוק לשני עדים, עד שיפרט לך הכתוב בפירוש ויאמר את המילה אחד. לכך נצרח הפסוק לומר עד אחד, שאם לא כן היה משמע שכוונתו לשני עדים. ואם כן, גם הפסוק שנאמר בו ועו עד, כוונתו לשני עדים, ואפקי רחמנה בלשון חד. והוציא, ואמר הקדוש ברוך הוא את הפסוק בלשון יחיד, עד, כדי למימר, כדי לומר שאין שני עדים אלו חייבים כשנשבעו לשקר, עד אחזו תרוויו כחד, עד שיראו שניהם את העדות כאחד, כלומר, אינם חייבים משום שבועת העדות, עד שיראו שניהם כאחד, ומשמע שאם לא ראו כאחד אינם יכולים להעיד, ולכן פטורים אם נשבעו לשקר. מכאן למדו חכמים שאין עדות כזו מצטרפת. ואידך, טעמו של רבי יהושע בן קורחה הוא, גם כן מהפסוק והוא עד או ראה או ידע, שהמילים או ראה או ידע הם ריבוי, כדי ללמד שמכל מקום העדות מצטרפת, אף אם לא ראו שני העדים, את המעשה כאחד. דנה עכשיו הגמרא בדין השני שנזכר בברייתא, ואין עדותם של העדים מתקיימת בבית דין עד שיעידו שניהם כאחד. רבי נתן אומר, שומעין דבריו של העד הזה היום, וכשיבוא חברו העד למחר שומעים דבריו. וראית הגמרא במייקה מפליגי, במי נחלקו את הנעים. אומרת הגמרא, איבאית אימא אם תרצה אמור שנחלקו בסברה, ואיבאית אימא אם תרצה אמור שנחלקו בקרא בדרשת הפסוק, ומפרשת הגמרא את דבריה. איבאית אימא סברה, אם תרצה אמור שנחלקו בסברה, מר סבר, תנקמה סובר, עד אחד, כי עתיק שבא עד אחד לבדו להעיד, רק לחייב שבועתי. הוא רק בא כדי לחייב שבועה, אבל לממונה לחייב ממון לא עתי. הוא לא יכול. שכן אין עד אחד יכול לחייב ממון כלל, ונמצא שאין כלל תורת חיוב ממון בעידותו. וכן בעידות העד השני, שגם הוא העיד לבדו, אין חיוב ממוני, ולכן אין שתי העדויות יכולות להצטרף לעידות חיוב ממון, שהרי לא לכך באו. ועידך רבי נתן סבר, עתו כי עתו ביד דעדדי בחד פומה כמה סדי, וכי באופן שהם באים יחד, האם מעידים שניהם בפה אחד ממש? בא לו על כוחנו מעיד האחד ראשון, ואין אנחנו אומרים שעדות כזו היא רק לשבוע ולא לממון, אלא מצרפים לנו את שתי העדויות, אף שכל אחת לבדה אינה יכולה לחייב ממון, ואם כן החנמי, גם באופן שעידו בשני ימים שונים, להצרפינו נצרף את העדויות לעדות חיוב ממון. והיא באה את אימא אם תרצה תאמר שנחלקו בקרא בדרשת הפסוק, שבסיום הפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק א' נאמר והוא עד או ראה, אז בסוף הפסוק נאמר, אם לא יגיד ונשא אבונו, אם העד לא יעיד את עדותו וישבע לשקר שאינו יודע עדות, יש לו אבון. הודקו לעלמא בן תנקמה ובן רבי נתן סוברים כרבנן דפליגי על ידי רבי יהושע בן קורחה, כמו חכמים החולקים על רבי יהושע בן קורחה ברישה של הברייתא, לומדים מהפסוק והוא עד, שצריכים שני העדים לראות את העדות כאחד. ואחה בהקושי אגדה לראיה כמפלגי, כאן נחלקו תנקמה ורבי נתן, האם מקישים, האם משווים את דין אגדת העדים לראיית העדים? מר סבר תנקמה סובר מקישין הנגדה לראייה, משום שבהמשך הפסוק והוא עד נאמר או ראה, אם לא יגיד, ומסמיכותם בפסוק אחד לומד תנקמה שכשם של העדים לראות את העדות כאחד, כך עליהם להגיד אותה בבית דין כאחד. ומר סבר רבי נתן סבר לא מקישין הנגדה לראייה, ואף שעל העדים לראות את העדות כאחד, מכל מקום אינם צריכים להעיד כאחד. רבי נתן סובר שמשמעות הפסוקי, שאין צריכים להעיד כאחד שנאמר אם לא יגיד ונשא אבונו, ומשמע שמדובר בעדות יחיד. וראית הגמרא את ההלכה במחלוקת הנקמה ורבי יהושע בן קורחה. רבי שמעון בן אליקים, אבי משתקיד, מצפה ומחזר ושוקד, עלי די רבי יוסי ברבי חנינה למי סמכי? לסומכו, כלומר שיקבל רבי יוסי ברבי חנינה סמיכה. ולקה מסתיה מילתא, לא היה לה בידו. משום שרבי שמעון בן אליקים עצמו לא היה יכול לסמוך במקומו של רבי יוחנן רבו, והיה צריך שרבי יוחנן יסמוך, ורבי יוחנן לא רצה לסמוך, ולכמן מבואר שרבי יוחנן סמכו כאשר נצרח לכך. יום אחד מספר את הגמרא, ויתיב כמדי רבי יוחנן, ישב רבי שמעון בן אליקים לפני רבי יוחנן רבו, אמר להו, אמר רבי יוחנן לתלמידים, מי כדי ידע אם יש כאן מישהו שיודע אם הלכה כרבי יהושע בן קורחה או לא? אמר לרבי שמעון בן אליקים לרבי יוחנן, דין ידע, אדם זה, כלומר רבי יוסי ברבי חנינה שגם ישב שם, הוא יודע את הדבר. אמר לי, אומר רבי יוחנן לרבי שמעון בן אליקים, לימה איזו, שיאמר זאת איפה? אמר לרבי שמעון בן אליקים לרבי יוחנן, לסמך אמר ברישה, קודם סמוך אותו, ואז יאמר לך, כמו מי ההלכה? ונשאלת השאלה, אם לא היה רבי יוסי ברבי חנינה נסמך, האם לא היה אומר את שמועתו? מתרץ המהרש"ל, שאי אפשר לסמוך על קבלתו, כיוון שאינו סמוך, ולכן יש לסומכו לפני שיאמר מה ששמע. והבן יהוידע כותב שנצרך לסומכו, כדי שתהיה עידותו חזקה יותר אצל התלמידים. אומרת הגמרא, סמכי, סמך רבי יוחנן את רבי יוסי ברבי חנינה לאחר שסמכו, אמר לרבי יוחנן לרבי יוסי ברבי חנינה, בני, אמור לי כיצד שמעת את השמועה שממנה אתה יודע איך ההלכה? אמר לרבי יוסי ברבי חנינה, כך שמעתי שמודה רבי יהושע בן קורחה לרבי נתן, שהעידים אינם צריכים להעיד ביחד, שכשם שלדעת רבי יהושע בן קורחה אין העידים צריכים לראות את המעשה כאחד, הוא הדין שאין צורך שיעידו שני העידים כאחד, הרי ששיטתו של רבי יהושע בן קורחה קשורה בשיטתו של רבי נתן, ואם כן, כשם שההלכה כרבי נתן, כך הלכה כרבי יהושע בן קורחה, שהרי העמדנו את משנתנו שהיא סתם משנה כרבי נתן. אמר רבי יוחנן, וכי לדבר זה הוצרחתי, הרי ודאי שרבי יהושע בן קורחה סובר כרבי נתן, שכן, שהרי אשת עכשיו, ומה עיקר ראייה של העידים בדיעדא דיחד? אמר רבי יהושע בן קורחה לא בעינן, שאין צריכים, כלומר, אין העידים נצרכים, לראות את העידות כאחד, אם כן אגדה מבעיה, וכי נצרך לומר שלדעתו, אין הם צריכים להעיד יחד? לגבי ראיית העידות, יש יותר סברה לומר שצריך ראייה כאחד, שרי סתם ראיית העידות, רואים העידים כאחד, ועוד שמשמעות הפסוק והוא עד, שצריכים לראות כאחד, כמבואר לאל, ואף על פי כן סובר רבי יהושע בן קורחה, שאין צריכים לראות כאחד, ואם כן ודאי שיסבור, שאין צריכים להעיד כאחד, שהרי אי אפשר להעיד יחד ממש, ואף אם יעידו יחד, הרי שני קולות כאחד, אינם נשמעים, ולכן, אף שמודה רבי יהושע בן קורחה לרבי נתן, ייתכן שרבי נתן אינו מודה לרבי יהושע בן קורחה, ואם כן, מכך שההלכה כרבי נתן, אין ראיה שההלכה כרבי יהושע בן קורחה. המהרש"ל מפרש את הגמרא באופן אחר, שרבי יוחנן ידע שמסתמה אין הלכה כרבי יהושע בן קורחה, שהרי דעתו היא דעת יחיד, אלא שהיה מסתבר בעיניו לפסוק את דעתו, ולכן שאל האם יש מישהו שקיבל מרבותיו פסק ברור במחלוקת הזו. אמר רבי יוסי ברבי חנינה שקיבל מרבותיו שמודה רבי יהושע בן קורחה לרבי נתן, ולא אמרו רבותיו שמודה רבי נתן לרבי יהושע בן קורחה. אם כן, מדויק מדבריהם שרבי נתן אינו מודה לרבי יהושע בן קורחה, ודעת רבי יהושע בן קורחה היא דעת יחיד, ואין הלכה כמותו. אמר לו רבי יוחנן שלא הוצרח לראיה שדעת רבי יהושע בן קורחה היא דעת יחיד, שכן דבר זה ברור, אלא שרצה לדעת האם יש מישהו שיודע בקבלה שהלכה כמותו אף שהוא דעת יחיד, זאת כיוון שמסתבר כדבריו. אומרת הגמרא, אמר לי רבי יוחנן לרבי יוסי ברבי חנינה, אף שלא נצרחתי כלל השמועה הזו שאמרת, ונמצא ששמחתי אותך בחינם, מכל מקום מועיל ועלית לשמיכה לא תירד, תישאר סמוך. אמר רבי זירא, שמע מינה, יש ללמוד מהמעשה הזה, גברא רבא, כיוון דאיסתמיך סמיך, אדם גדול, כיוון שהוא נסמך אף אם נסמך בטעות, הרי סמיכתו סמיכה, שכן ודאי לא זימנו לו מן השמיים להיסמך, אם אינו הגון לכך. ממשיכה הגמרא לדון כיצד נפסקה ההלכה במחלוקת הנקמה ורבי יהושע בן קורחה. אמר רב חייא בר אבין, אמר רב, הלכה כרבי יהושע בן קורחה, בין בעדות קרקעות, כלומר, שעד אחד מעיד בפני יודע נתבע לתובע שקרקע זו שלו, והעד השני אומר, אף בפני הודעה נתבע בזמן אחר שהקרקע היא של התובע, או שאומר העד הראשון, בפני מחר הנתבע לתובע את הקרקע ביום ראשון, והעד השני אומר, בפני מחר לו את הקרקע הזו ביום שני, יכולים העדים להצטרף אף שאין הם העדים על מעשה אחד, ובין בעדות מטלטלין, כלומר, שעד אחד אומר, בפני ילווה התובע לנתבע מנה, והעד השני אומר, אף בפני הוא ילווה לו מנה בזמן אחר, אף שאין הם העדים על אותה הלוואה מכל מקום. מאחר ששניהם מעידים שהנתבע חייב לתובע מנה, מצטרפים הם לחייב את הנתבע מנה בעידותם. הוא לאמר הלכה כרבי יהושע בן קורחה שמצרפים את עדויותיהם רק בעידות קרקעות, שהרי שניהם מעידים על אותה קרקע ויש שני עידים שקרקע זו של התובע, אבל לא בעידות מטלטלין, שהרי כל אחד מעיד על חוב אחר, ואין עדות שלמה לא על החוב הראשון ולא על החוב השני, ולכן אין עידותן מצטרפת. אמר לי אבא אלאולה, מי לשונך שאמרת הלכה כרבי יהושע בן קורחה בקרקעות? מכלל דפליגי, משמע שנחלקו חכמים עליו בדין זה? ונשאלת השאלה, והאמר, הרי אמר רבי אבא, אמר רבונה, אמר רב, מודים חכמים לרבי יהושע בן קורחה, בעדות קרקע, ואין בזה מחלוקת כלל, וכן תני, וכן שנה רב אידי ברבין בנזיקין דווי קרנה, בברייתות של מסכת נזיקין שהיו שונים התלמידים בבית מדרשו של חכם ששמו קרנה, מודין חכמים לרבי יהושע בן קורחה בארבעה אופנים, שבהם שני עידים המעידים על שני מעשים שונים עידותם מצטרפת. מה עם האופנים? בעידות בחור, להעיד על מום שבבחור בהמה תאורה שנפל מעילה ולא נעשה בידי אדם, ואם עד אחד מעיד שמום זה נפל מעילה ועד אחר מעיד על מום אחר שנפל בבחור הזה מעילה, והרי שני עידים אלו מצטרפים להתיר את הבחור, ונסביר, בחור בהמה תאורה הוא זכר שנולד ראשון לאמו בעדר של יהודי, הוא קדוש מעילה וצריך לתנו לכהנים בין שהוא תם ובין שהוא בעל מום. בזמן בית המקדש, כשהוא תם, מוקרב חלבו ודמו על גבי המזבח, והבשר נאכל לכהנים בירושלים בתורת קורבן. כאשר הוא בעל מום, נאכל בכל מקום בתורת חולין. בזמן הזה, שלצערנו אין בית המקדש, אין לו תקנה לאוכלו עד שיפול בו מעיליו מום קבוע פוסלו להקרבה. ואז יכול הכהן לשוחתו ולאוכלו בכל מקום כחולין. אבל אם אדם יטיל בו מום ועבר על איסור של הטלת מום בקודשים, כנסו חכמים שאין הבחור מותר באכילה על ידי המום הזה עד שיפול בו מום אחר, כמה מבואר במסכת בחורות אף למדלת עמוד א'. נחשדו רועים כהנים בזמן הזה להטיל בעצמם מומים בבחורות כדי שיתירו להם לאוכלם. ולכן שנינו במסכת בחורות אף למדהי עמוד א', שכל מום היה עשוי לבוא בידי אדם, כגון שנקטעה ידו ונזדקה אוזנו, אין רועים כהנים נאמנים עליו לומר שהמום מעצמו נפל. וכשמביאים בחור להראותו למומחה שיקבע אם זה מום קבוע או עובר, צריכים הם להביא שני עדים על כך. ואם עד אחד מעיד שמום זה נפל מעילה ועד אחר מעיד על מום אחר שנפל בבחור הזה מעיליו, הרי שני עדים אלו מצטרפים להתיר את הבחור. האופן השני שמצטרפים בעידות קרקע ובעידות חזקה, שעד אחד מעיד אדם זה יחזיק בקרקע הזו שלוש שנים ברציפות בתחילת מחזור השמיטה, והעד השני מעיד אדם זה יחזיק בקרקע שלוש שנים רצופות בסוף מחזור השמיטה. עדותה מצטרפת ונאמן המחזיק לטעון שקנה את הקרקע ואיבד את שטר המחירה, כיוון שיש לו שני עדים המעידים על אותה קרקע. וכן בעדות לעניין שתי שערות שבבן ושבבת. באופנים הללו מודים חכמים לרבי יהושע בן קורחה שמצרפים את עדותם של שני העדים, אף שהם מעידים על שני דברים שונים. והטעם שהעדים מצטרפים, משום שבאופנים אלו מעידים שני העדים על דבר אחד, כלומר על גוף הבכור ועל אותה קרקע ועל אותו הבן או הבת. ואם כן מבואר מדברי רבי אבא ורבי דיבר רבין, שלא נחלקו חכמים כלל בעדות קרקע, אלא רק שמעידים על שתי הלוואות שונות, משום שכל אחד מעיד על חוב אחר, ושלא כדברי אולה. נוחה הגמרא ואומרת, גברא גברא קרמית, וכי אתה מקשה קושייה מדעתו של אדם אחד על דעתו של אדם אחר? כלומר, מדעתו של המורה אחד על דעתו של המורה אחר? מר סבר פליגי, אולה סובר שחכמים אכן נחלקו על רבי יהושע בן קורחה בעידות קרקע, ולכן אמר, הלכה כרבי יהושע בן קורחה בקרקעות, ומר סבר לא פליגי, ורבי אבא ורבי דיבר רבין סוברים שלא נחלקו חכמים על רבי יהושע בן קורחה בעידות קרקע. חוזרת הגמרא לפרש את הסיפה של הברייתא, שואלת הגמרא מהי כוונת הברייתא באומרה וכן שבבן ושבבת, כלומר מהי עידות זו שבבן ושבבת שבה לא נחלקו חכמים על רבי יהושע בן קורחה? הילה, אם נאמר שמדובר באופן שבה הוא שני עדים להעיד שבת זו כבר גדולה היא, ואם כן הם צריכים להעיד שהיא הביאה סימני גדלות שהם שתי שערות, עד אחד אומר שראה שערה אחת בגבה במקום הערווה, ועד אחד אומר שראה שערה אחת בקריסה במקום אחר במקום הערווה, ובאופן זה מצטרפים שני העדים, הרי זה לא ייתכן שמדובר באופן הזה, שכן, היי חצי דבר וחצי עדות הוא. האופן הזה, כל עד חצי עדות, שהרי עדות היא הכוונה שני עדים. וכאן כל עד מעיד רק על חצי דבר, שהרי כדי שתהיה גדולה צריכות להיות בה שתי שערות, וכל עד שראה שערה אחת בלבד, הרי אינו מעיד שהיא גדולה, ובאופן זה פשוט שאין זו עדות. משיבה הגמרא ואומרת, אלא מדובר באופן שעד אחד אומר שראה שתי שערות בגבה, ועד אחד אומר שראה שתי שערות בקריסה. ואם כן כל עד מעיד שהיא גדולה, ובאופן זה אמרה הברייתא שהעדים מצטרפים גם לדעת הנקמה. ולמרות שכל אחד מעיד שראה את הסימנים במקום אחר, העדות היא שלמה משום ששניהם מעידים על דבר אחד, כלומר, על אותה הבת. וכשאמרה הגמרא בגבה ובקריסה, הכוונה לשני מקומות במקום הערווה, אלא שדיברו חכמים בלשון נקייה, אבל בגבה וקריסה ממש, זה אינו סימן. לאי להתבהר שלדעת רב, הלכה כרבי יהושע בן קורחה, בין בקרקעות ובין במטלטלין, ולדעת אולה, הלכה כמותו רק בקרקעות. עכשיו הגמרא מבארת שיש מחלוקת לגבי הדעות של רב ואולה. אמר רב יוסף, אנא אמינא משמי דאולה, אני אומר משמו של אולה, שההלכה כרבי יהושע בן קורחה, בין בקרקעות ובין במטלטלין. ורבנן דעתו ממחוז האמרי, חכמים שבאו מהעיר מחוזה אומרים, אמר רבי זירא משמי דרב, בקרקעות אין, אכן הלכה כמותו תמיד. אבל לא במטלטלין שבהם יש אופנים שאין הלכה כמותו, כם מבואר לכמן. ולכמן מבואר שבאופנים של הלוואה אחר הלוואה וכן הלוואה אחר הודעה, אין הלכה כרבי יהושע בן קורחה במטלטלין לדעת רב, אבל באופנים של הודעה אחר הודעה וכן הודעה אחר הלוואה, הלכה כרבי יהושע בן קורחה גם במטלטלין לדעתו של רב. טעם החילוק בין קרקעות למטלטלין הוא שכשמעידים העידים על קרקע בבית דין, הרי שניהם יודעים שמעידים על אותה הקרקע, ולכן זו עדות אחת. אבל בעדות על חוב, יש אופנים ששני העדים אינם יודעים שמעידים על אותו החוב, כפי שתתבהר לכמן, ובאופנים אלו אין ביניהם צירוף, ושמועה זו היא להפך ממה שהתבהר לאל בדעת רב ואולה. כי לאל הובא שרב פוסק רבי יהושע בן קורחה בכל אופן. אבל לפי השמועה הזו, זה רק בקרקעות ולא במטלטלין. וכן לאל הובא שאולה פוסק רבי יהושע בן קורחה בקרקעות ולא במטלטלין. אבל לפי השמועה הזו, הוא פוסק כמותו בכל אופן. והראת הגמרא אף שפוסק שיש אופנים שאין הלכה כרבי יהושע בן קורחה במטלטלין לטעמי. סובר בזה כשיטתו דאמר רב הודעה אחר הודעה. אם עד אחד מעיד שהנתבע הודע לתובע ביום ראשון שחייב לו מנה, והעד השני מעיד שהנתבע הודע לו ביום השני על מנה, וכן הודעה אחר הלוואה באופן שעד אחד מעיד בפניי, הלווה תובע לנתבע מנה ביום ראשון, והעד השני מעיד בפניי הודע לו הנתבע ביום השני על מנה, מצטרפי, הרי עדים אלו מצטרפים שום שיש לומר שמעידים על חוב אחד. בהמשך תבהר הגמרא איך אנחנו יודעים שמעידים על אותו מנה. אבל בעידות של הלוואה, אחר הלוואה, אם העד הראשון מעיד על הלוואה ביום ראשון והעד השני מעיד על הלוואה ביום השני, וכן הלוואה אחר הודעה באופן שהעד הראשון מעיד על הודעת הנתבע ביום ראשון, והעד השני מעיד שביום השני לווה הנתבע מהתובע מנה, אם כן ודאי מדובר כאן בשתי הלוואות, שהרי ודאי לא הודע לו ביום ראשון על הלוואה של יום שני, ולכן לא מצטרפי, אין העדים מצטרפים, אף שלפי דברי שניהם, חייב הנתבע מנה לתובע. נמצא שרב שאמר שאין הלכה כרבי יהושע בן קורחה במטלטלין, אמר זאת לשיטתו שאי אפשר לצרף שני עדים לעדות אחת, אם אינם מעידים על אותו חיוב ממון. ורר את הגמרא את העמו של רב לפי שיטה זו. אשכחי מצאור רב נחמן בר יצחק לרבונה ברי דרב יהושע, ואמר לרב נחמן בר יצחק לרבונה ברי דרב יהושע, מה ישנה מדוע שונה דין הלוואה אחר הלוואה דלא מצטרפים העדים? זה משום, דמנה דכחזי אי, לא כחזי אי. המנה שראה את זה, אינו המנה שראה את זה, ומעידים על שתי הלוואות שונות. אם כן, באופן של הודעה אחר הלוואה נמי, גם כן צריך להיות אותו דין. המנה דכמודה כמאי, אי לא מודה כמאי אי. הרי ייתכן שעל המנה שהודה בפני העד הראשון לא הודה בפני העד השני, ובכל פעם הודעה נתבע על חוף של הלוואה אחרת. ואם כן צריך להיות הדין, שאף באופן זה אין העדים מצטרפים, שכן המוציא מחברו עליו הראיה, כאמור במסכת בבא קמא דף ל"ה עמוד א', ועל התובע להוכיח ששני העדים העידים על מנה אחד. השיב רב הונא ברי דרב יהושע לרב נחמן בר יצחק, האופן של הודעה אחר הודעה שהזכיר רב מדובר באופן דאמר להנתבע להאי בתרא לעד האחרון בשעה שהודה בפניו בחובו, והאי מנה דהודוי אלי כמך, הודוי אלי נמי כמי פלוני. על אותו מנה שהודיתי עכשיו לפלוני בפניך שאני חייב לו, הודיתי לו גם בפני פלוני העד הראשון, ואם כך, העד האחרון יודע שהם העידים על אותו המנה, ולכן אפשר לצרף את עדותם. מה כשרב נחמן בר יצחק לרב הונא ברי דרב יהושע, הקטי עדיין גם באופן זה, בתרא ידע כמה לא ידע. העד השני אמנם יודע שהם העידים על אותו המנה, אבל העד הראשון לא ידע זאת, ואם כן אי אפשר לצרף את עדותם, שכן אין זה נקרא והוא עד. כי כדי שיתקיים הפסוק והוא עד, צריך שכל אחד מהעדים ידע ששניהם מעידים על אותו הדבר, כלומר אותה הלוואה. תרץ רב הונא ברי דרב יהושע, מדובר באופן דעד הרזיל ששוב הלך הלווה ואמר לי לכמה, אמר על העד הראשון, היי מנה דאודילי כמך, אודילי נמי כמי פלוני, אותו המנה שעליו הודיתי לפלוני בפניך, הודיתי לו גם בפני פלוני העד השני. ואם כן, שני העדים יודעים שמעידים על אותו המנה, ולכן הם מצטרפים לעדות אחת לדעתו של רב. אבל באופנים של הלוואה אחר הלוואה והלוואה אחר הודעה, אי אפשר כלל לתרץ כך, ובוודאי מדובר בשני מנים שונים, ולכן שני העדים אינם מצטרפים. אמר לי רב נחמן בר יצחק לרב הונא ברי דרב יהושע, תנוח דעתך שהנחת את דעתי בתירוצך זה. אבל דוחה רב הונא ברי דרב יהושע את תירוצו, אמר לי רב הונא ברי דרב יהושע, מהי ניחותא? מדוע התירוץ הזה מיישב את דעתך? דרבה, שהרי רבה ואיתמה, ויש אומרים שהיה זה רב ששת, שדבה נרגה, קצץ את התירוץ הזה בגרזן, כלומר הקשה עליו קושייה ניצחת. האם האופן של הודעה אחר הודעה, לאו היינו הודעה אחר הלוואה, אינו ממש האופן של הודעה אחר הלוואה? כלומר, מאחר שבהודעה אחר הודעה, אתה מצריך שכל עד ידע מעדותו של חברו, על כוכחה שגם בהודעה אחר הלוואה מדובר באופן זה. כלומר, שאמר לעד השני, המנה שאני מודה עליו למלווה בפניך, לביתי אותו ממנו בפני עד פלוני. ואחר כך חזר הלווה אצל העד הראשון ואמר לו, הודיתי למלווה בפני פלוני העד השני על המנה שלביתי ממנו בפניך, ואם כן נמצא שהודה בפני שני העדים ויש כאן הודעה אחר הודעה, ומדוע צריך רב לומר פעמיים את אותו הדין? שהרי מה שחוזר הלווה אצל העד הראשון ואומר לו שהודה בפני פלוני במנה זה, הרי הוא מודה שוב בפני העד הראשון שהוא לווה את המנה, והעד יכול להעיד על הודעה זו, אף אם לא יעיד על עצם ההלוואה שראה, ונמצא שגם מקרה זה הוא מקרה של הודעה אחר הודעה. אם כן, מדוע צריך רב לומר פעמיים את אותו הדין? כך מסביר היד רמה. אמר לי, רב נחמן בר יצחק לרבונה ברי דרב יהושע, היינו דשמיע לי עלייכו, זה מה ששמעתי על בני עירך, דרמיתו דיקלי וזקיפתו להו. אתם קוצצים דקלים וחוזרים ונוטעים אותם, כלומר, אתם מתנהגים באופן משונה, אתם בונים וסותרים, הרי תרצת לי קושייה וחזרת וסתרת לי את התירוץ. לאחר שהתבהרה דעת רב, מביאה הגמרא עוד דעה חולקת על דעתו. נערדה יאמרי, חכמי העיר נערדה אמרו, בין בעידות של הודעה אחר הודעה, ובין בהודעה אחר הלוואה, ובין בהלוואה אחר הלוואה, ובין בהלוואה אחר הודעה, עדיות מצטרפות. שהרי מכל מקום העידים שני העידים שהנתבע חייב מנה לתובע. בררת הגמרא כמן, כדעת מי הולכת השיטה הזו של חכמי נערדה? אומרת הגמרא, כשיטתו של רבי יהושע בן קורח הסובר, שבכל אופן ניתן לצרף את עדויות שני העדים. שנינו לכמן, בדף מם עמוד א', שבדיני נפשות היו בודקים את העדים בשבע חקירות ובבדיקות. החקירות הן שהיו שואלים אותם באיזו שמיטה ראיתם את המעשה, באיזו שנה בשמיטה, באיזה חודש, בכמה בחודש, באיזה יום, באיזו שעה ובאיזה מקום. חקירות אלו נצרכות כדי שיהיה אפשר להזים את העדים. שהרי העדים המזימים צריכים להעיד שהיו עם העדים באותו זמן במקום אחר. ואילו הבדיקות הן שהיו שואלים את העדים הרבה שאלות על האופן המדויק של המעשה, כגון עדים שהעידו על אחד שרצח מתחת תאנה, שואלים אותם האם מוקצי התאנים היו גסים או דקים. וכן היו שואלים האם היה לבוש בבגדים לבנים או שחורים וכדומה. בבדיקות האלו אינם נצרכות להזמת העדות, שהרי אפשר להזים את העדים אף אם לא העידו כלל איך היה לבוש, וכן בבדיקות לא שייך את הזמה, שהרי לא שייך בהם הטענה אימנו הייתם. ואם העדים מכחישים זה את זה בין בחקירות ובין בבדיקות, עדותן בתהילה. מהתורה, גם בדיני ממונות צריך דרישה וחקירה, אבל אמרו חכמים שאין דיני ממונות צריכים דרישה וחקירה כדי שלא תינול דלת בפני לובים. אבל אם חקרו אותם או שאמרו מעליהם והכחישו זה את זה בחקירות, נחלקו בזה הראשונים ורוב הראשונים סוברים שעדותם בתהילה. לכמן מביאה הגמרא את דעת רב יהודה הסובר, שעדים שהוכחשו בחקירות גם בדיני ממונות עדותם בתהילה, אבל כשהוכחשו בבדיקות עדותם כשירה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, עדות המחשת זו את זו בבדיקות שענו שני העדים תשובות שונות לשאלות הבדיקה, כשראה העדות בדיני ממונות. רב יהודה סובר שעדותם מחשת זו את זו בחקירות, עדותם בתהילה, משום שבזה תלויה האפשרות של הזמה, ואין העדות כשרה, אלא אם היא ראויה להזמה, כמבואר לכמן בדף מ"א עמוד א', אבל שהוכחשו בבדיקות, שאין ההזמה תלויה בהם, עדותם כשרה. מבארת הגמרא, אמר רב המסתברא מילתא דרב יהודה, מסתבר שדברי רב יהודה נאמרו רק באופן שעד אחד אומר, בארנקי, בארנק, שחורה אילבה לו, ועד אחד אומר בארניקי לבנה אילבה לו, שהרי אין בדיקה זו על עיקר העדות שהיא ההלוואה. אבל אם עד אחד אומר מנה שחור, כלומר מטבעות ישנים אילבה לו, ועד אחד אומר מנה לבן, כלומר מטבעות חדשים אילבה לו, אין מצטרפים העדים, שכן החשש זו היא על עיקר העדות, כלומר ההלוואה עצמה. בדברי רב יהודה, כפי שבירם רבה אפשר לדייק, שעדות המחשת זו את זו בצבע ארנק וכדומה, פסולה בדיני נפשות, שהרי לא הכשיר רב יהודה בעדות כזו, אלא רק בדיני ממונות. ועל כך מקשה הגמרא, וארניקי שחורה, עדות המחשת זו את זו בבדיקות שאין עיקר העדות תלוי בהן, בדומה לארנק שחור ולבן בדיני ממונות, בדיני נפשות לא? האם בדיני נפשות העדות אינה כשרה? ואמר רב חיסדא, אם עד אחד אומר בסייף בחרב הרגו, ועד אחד אומר באריראן במין רומח הרגו, אין זה נכון. אין עדות זו מכוונת, כלומר, אינה מצטרפת, שכן העדים מחישים זה את זה בבדיקות הנוגעות לעיקר העדות. אבל אם עד אחד אומר כאליו בגדיו של הרוצח היו שחורים, ועד אחד אומר כאליו היו לבנים, הרי זה נכון. והעדות מצטרפת, שכן העדים מחישים זה את זה בבדיקה שאינה מעיקר העדות. והרי זה שלא כדברי רב יהודה אוסר לצרף בדיני נפשות עדים המחישים זה את זה, אפילו בבדיקה שאינה מעיקר העדות. מתרץ את הגמרא גברא אגברא קרמית, וכי אתה מקשה קושייה מדעתו של אדם אחד על דעתו של אדם אחר? רב יהודה סובר שעדות המחשת זו את זו בבדיקות שאין עיקר העדות תלויה בהן, פסולה בדיני נפשות, אבל לדעת רב חיסדא העדות כשרה גם בדיני נפשות. מביאה הגמרא דעה נוספת בעניין החשת העדים בבדיקות בדיני ממונות. נערדה יאמרי, חכמי העיר נערדה אמרו, אפילו אם עד אחד אומר מנה שחור ילווהו ועד אחד אומר מנה לבן ילווהו, מצטרפים העדים אף שמחישים זה את זה בדבר שהוא עיקר העדות, כלומר ההלוואה. ומבררת הגמרא את טעמם של נערדאי, כמן, כדעת מי אמרו חכמי נערדאי את דבריהם, האם כדעת רב יהושע בן קורחה המתיר לאל בדף למד עמוד א' לצרף שני עדים, גם אם ראו שתי הלוואות שונות, זאת כיוון, שמכל מקום שניהם עדים שחייב לו מנה, וממילא סוברים חכמי נרדה שמאותו הטעם יש לצרף את עדותם, גם כשאחד אומר מנה שחור ואחד אומר מנה לבן, זאת כיוון ששניהם מעידים על חיוב מנה. דוחה הגמרא ואומרת, אימר דשמת ליל רבי יהושע בן כוחה, באיזה עניין תוכל לומר ששמעת שדעת רבי יהושע בן כוחה זה לצרף את העדים גם אם הם מעידים על הלוואות שונות, זהו, איך עד אלו מחושו הדדי, באופן שהם אינם מחישים זה את זה, כגון שעד אחד מעיד על הלוואה שהייתה ביום ראשון, ולא מעיד כלום על יום שני, והעד השני מעיד על הלוואה שהייתה ביום שני ואינו מעיד מאומה על יום ראשון, והעד הראשון מודה שהעד השני לא היה שם ביום הראשון, והעד השני מודה שהעד הראשון לא היה שם ביום השני. אבל איך אתם מחישי ההדדי באופן שהעדים מחישים זה את זה? כגון כאן ששניהם מעידים על אותה הלוואה ומחישים זה את זה באיזה אופן הייתה הלוואה? מי אמר? האם גם באופן זה אמר רבי יהושע בן כוחה שאפשר לצרף את עדותם? ואם כן, אין לומר שדעת חכמי נהרדה היא כדעת רבי יהושע בן כוחה, שכן אין לנו ראיה שהוא דיבר גם באופן זה. מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא את טעמם של נהרדה היא כך. אלא הוא דאמר כאי תנא, חכמי נהרדה אמרו את דינם כדעתו של תנא זה. ונהרדה הם מוזכרים כאן בלשון יחיד, שכן התבהר ליל בתפיות זין עמוד ב', שנהרדה היא הכוונה לרב חמה. והוא סובר כדעת התנא הבא, דתניא שנינו בברייתא אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שתי קטעי עדים, שקט אחת אומרת 200 זוז ילווהו, וקט אחת אומרת מנה 100 זוז ילווהו, שכולם יודעים שמחייבים את הנתבע מנה, משום שיש בכלל 200 מנה, בדברי העדים שהם העדים שילווהו 200 נכלל גם שילווהו מנה, ואינם מחישים את הקט הראשונה בדבר הזה, אלא שהם מוסיפים עליהם עוד מנה, ונמצא שכל העדים העדים שילווהו מנה, אלא שמחישים את עצמם לגבי המנה הנוסף. ואף שקט אחת ודאי שקרנית, הרי על המנה הראשון יש קט כשירה שמעידה עליו, אלא על מה נחלקו בית שמי ובית הלל? על אופן של קט אחת, שעד אחד אומר 200 זוז ילווהו, ועד אחד אומר מנה ילווהו, שבאופן זה בית שמי אומרים הרי ודאי שעד אחד שקרן, ואם כן נחלקה עדותן, ואין כאן עדות של שני עדים כלל, ובית הלל אומרים יש בכלל 200 מנה, ועל המנה הראשון שניהם מעידים ואין בזה החשה כלל, ולכן מחייבים את הנתבע מנה על פי שני העדים. ואם כן, נהרדה היא סוברים כבית הלל, שאף שיש החשה בגוף העדות, האם ההלוואה הייתה מנה או 200, מקבלים את העדות לגבי מה ששניהם מסכימים עליו. והוא הדין כשהחשה היא, האם המנה היה שחור או לבן, אף שהעדים מחישים זה את זה בדבר שהוא בגוף העדות, מכל מקום שניהם מעידים שאילווה מנה. ולכן מחייבים את הנתבע לשלם מנה. כי נהרדה היא סוברים שגם כשהחשה היא בין מנה שחור למנה לבן, איזו עדות מוחשת משום שאנשים עשויים לטעות בכך, ותולים שאחד מהם לא דייק בין שחור ללבן. כך מסביר הריטב"א. מביאה הגמרא עוד אופנים שאפשר לצרף שני עדים המחישים זה את זה. עד אחד אומר חבית של יין ילווהו, ועד אחד אומר חבית של שמן ילווהו. הווה עובדא היה מעשה כזה, ואתי לקמי דרבי עמי, ובא המעשה לפני רבי עמי שיפסוק את דינו, חי ורבי עמי את הנתבע לשלום אלי, לשלם לתובע, חביתא דחמרא מיגו חביתא דמשחא. דמי חבית יין מתוך חבית שמן, שהרי דמי חבית יין הם פחותים מדמי חבית שמן. ולכן צירף רבי עמי את העדויות לחייב את הנתבע כפחותה שבעדויות. ברר את הגמרא כמן, כמו מי סובר רבי עמי, האם כרבי שמעון בן אלעזר שיתיר לצרף שני עדים המחישים זה את זה כדי לחייב את הנתבע כפחותה שבעדויות? על זה מקשה הגמרא, אימר דאמר רבי שמעון בן אלעזר, באיזה עניין אמר רבי שמעון בן אלעזר שמצרפים את העדויות לחייב את הסכום הפחות? זהו איך הזה במקום די יש בכלל 200 מנה, ששניהם מעידים על מין אחד, כלומר מעות, ועל המנה הראשון אין ביניהם החשה כלל, ולכן מצטרפים לחייב את הנתבע מנה, ורק על המנה השני הם מחישים, ולכן אין הם מצטרפים לגביו. אבל כי ההיא גבנה באופן כזה שמעידים העדים על שני מינים שונים, הרי מחישים העדים זה את זה לגמרי, שהרי האומר שחבית שמן נלווהו, אומר שלא הייתה כלל הלוואת חבית יין. האם במקרה כזה מי אמר? האם גם כאן אמר רבי שמעון בן אלעזר לצרף את עדותם? הרי אי אפשר לומר ששניהם מעידים מכל מקום על חבית יין. מדרצת הגמרא לא צריכה לא הוצרח רבי עמי לומר את דינו אלא לדמי. באופן שהראשון העיד בפני הודעה נתבע לתובע שחייב לו דמי חבית יין, והשני העיד בפני הודעה נתבע לתובע שחייב לו דמי חבית שמן. ולכן צירף רבי עמי את העידים כדי לחייב את הנתבע דמי חבית יין, שהרי על זה מכל מקום שניהם מעידים. אבל באופן שהעידים מעידים על שני מינים, כגון על חבית יין וחבית שמן ממש, שאז הם מחישים זה את זה לגמרי, לא היה רבי עמי מצרף את העדויות. אופן נוסף של החשה בעדות, עד אחד אומר בדיוטה העליונה ילווה ומנה, ועד אחד אומר בדיוטה התחתונה ילווה ומנה. דיוטה הכוונה לעלייה הבולטת מהבית מעל רשות הרבים, ובני רשות הרבים עוברים תחתיה, והעדים עמדו ברשות הרבים במקום שממנו אפשר לראות את שתי הדיוטות. אמר רבי חנינה, מעשה כזה בא לפני רבי, וצירף את עדותן, כיוון ששניהם מודים שחייב לו מנה. ואף על פי שיש כאן החשה בבדיקות, סובר רבי כדעת רבי יהודה הלל בדף ל' עמוד ב', שאפשר לצרף עדים המחישים זה את זה בבדיקות בדיני ממונות. ואף שמקום ההלוואה הוא אחת משבע החקירות, כאמור לכמן מדף מ' עמוד א', ורב יהודה איתי רק לצרף עידים המחישים זה את זה בבדיקות ולא עידים, המחישים זה את זה בחקירות, תרץ היד רמה שהטעם שצריכים העידים להעיד איכן היה המעשה, זה כדי לאפשר, הזמה של עידותם, כגון אם באו עידים ועידו שהמעשה היה בבבל, ובאו עידים ואמרו, אימנו הייתם באותו יום בארץ ישראל, הרי הוזמו העידים, שכן מארץ ישראל אי אפשר לראות לבבל, ולכן אם העידים מחישים זה את זה, שכל עד אומר שהמעשה היה במקום אחר ואי אפשר לראות את שני המקומות הללו במקום אחד, הרי הכחישו העידים זה את זה בדבר שהזמה תלויה בו. אבל כאן עד אחד מעיד שהמעשה היה בדיוטת העליונה, והשני מעיד שהמעשה היה בדיוטה התחתונה, והעידים היו עומדים ברשות הרבים במקום אחד שאפשר לראות משם את שתי הדיוטות. אם כן, העידותה מעידות אחת לעניין הזמה, שכן אינה מכחישים זה את זה בדבר שההזמה תלויה בו, ולכן נחשבת ההכחשה כהכחשה בבדיקות ולא כהכחשה בחקירות. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ומניין לך שייצא לא יאמר אני מזכה וחבריי מחייבים? ומביאה הגמרא ברייתא מבארת מקור לדין הזה של המשנה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מניין לך שיצא הדיין מבית דין לא יאמר הרי אני מזכה וחבריי מחייבים? אבל מה אעשה שחבריי רבו עליי שהם שניים ואני אחד, שאסור לו לומר זאת? תלמוד לומר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ט"ז, לא תלך רכיל בעמך. באמירה זו יש משום רכילות, שהרי הדיין גורם שבעל הדין ישנא את הדיינים האחרים. וכן פסוק נוסף אומר בספר משלי פרק י"א פסוק י"ג, הולך רכיל מגלה סוד, שבגילוי סוד יש משום רכילות. ויהיה הגמרא מעשה המלמד עד כמה יש להיזהר בגילוי סוד. ההוא תלמיד היה תלמיד אחד, דנפיק עלי קלה שיצא עליו כל, דגלי מילתא דאית מרבי מדרש, הבטר 20 וטרטין שנין, גילה דבר לשון הרע, 22 שנה לאחר שנאמר בבית המדרש של רב עמי. ומכיוון שכך, אפקי הוציאו רב עמי את התלמיד הזה מבית מדרשה, ואמר רב עמי, דין גלה רזיה, אדם זה הוא מגלה סוד. רואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את לימוד דף למד ממסכת סנהדרין עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע נקטה הגמרא שיהיה כתוב בשטר בית דין של רבשי? שאלה שנייה לשמואל, כיצד נקרא בית דין של שני דיינים? שאלה שלישית למסקנה, מה סברת מחלוקתם של רב יוחנן וריש לקיש אם להזכיר איזה דיין חייב ואיזה זיקה? שאלה רביעית, האם מבטלים סמיכה בטעות? שאלה חמישית, מה הפירוש שמצרפים את העדויות בעדות בחור? והשאלה האחרונה, מה הדין כאשר בית העדים מעידים על סימני בגרות, וכל אחד מעיד על שערה אחת במקום אחר? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, כ"ג במנחם אב תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף למד ממסכת סנהדרין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, כ"ד במנחם אב תשע"ז, ונלמד את דף למד א' ממסכת סנהדרין. לקרוא בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.